אנחנו ממשיכים את המזמור פרק קט"ז. סיימנו את פסוק ט'. המזמור הזה, כפי שאמרנו, אמר דוד המלך כשהוא ברח משאול, ורק אחרי ששאול נפטר והוא זכה לקבל את המלוכה, אז הוא מודה לקדוש ברוך הוא, כפי שמפורש במזמור הזה. למדנו את זה כבר בחלק הראשון. נמשיך בפסוק י'. האמנתי כי אדבר, אני עניתי מאוד. מה הפשט בפסוק הזה? דוד המלך אומר, הייתה לי אמונה מאוד גדולה מתי שדיברתי. מה דיברתי נראה בפסוק הבא. מתי שדיברתי הייתה לי אמונה גדולה. ומתי זה היה? מתי היה השלב הזה שהייתה לי אמונה גדולה במה שאני דיברתי? אני עניתי מאוד כשהייתי בעינויים גדולים. הייתי בעניות גדולה, בעת שהוא היה נרדף וברח משאול, מהאנשים שרדפו אותו, הוא היה בעינוי גדול בתכלית הסכנה, אז הוא האמין, הייתה לו אמונה גדולה. במה הייתה לו אמונה? שמה שאמר לו הנביא, שהוא ימלוך, זה יתבצע, זה יקרה. זה פסוק י' א'. אני אמרתי בחופזי, כל האדם כוזב. דהיינו, מתי שהוא היה בחופזי, מתי שהוא היה נחפז לברוח מהסכנה, לברוח משאול, לברוח מאלה שרדפו אותו, והיו כאלה שאמרו לו, אתה לא תזכה בכלל למלוך, אין לך סיכוי בכלל. אז הוא אמר, כל מי שטוען שהמלוכה לא תבוא אליי, הוא כוזב, מדבר כזב. מכיוון שהקדוש ברוך הוא הבטיח, אז מה שהקדוש ברוך הוא הבטיח, את זה הוא יקיים. אז ברור שהדבר יתקיים. מי שאומר אחרת, אז הוא כוזב. יש עוד פירוש מעניין על הפסוק הזה בכיוון אחר, שמכיוון שמתי שדוד נרדף, אז אפילו בנו אבשלום גם רדף אותו. היה צריך לברוח מאבשלום. אבשלום בגד בו גם כן. אז דוד המלך אמר, כל האדם כוזב. אין לי כבר, מה שנקרא, אמונה. אפילו אלה שהם הכי קרובים, גם הם יכולים להיות כוזב, הכוונה היא שקרנים, וזה דוד המלך כאילו איבד את האמון אפילו באנשים הקרובים ביותר. פסוק י"ב. פסוק י"ב. מה אשיב לאדוני כל תגמולוי עליי? דוד המלך אומר, אחרי שהוא מודה לקדוש ברוך הוא, והוא מאמין בקדוש ברוך הוא, שבוודאי הכל יתקיים, והקדוש ברוך הוא הציל אותו לכל אורך הדרך, מכל הסכנות שהוא היה בהן. אז הוא אומר, מה אשיב להשם? מה אני יכול להשיב להשם על החסד הגדול שהוא עשה איתי? כל תגמולי, כל התגמולים שהוא עשה לי, עליי, מה פירוש עליי? זה מוטל עליי חוב להשיב לו משהו, מה אני יכול להשיב לו? עכשיו, הלשון פה תגמולי, כאילו הוא היה צריך להיות כל תגמולו. מה זה כל תגמולי? אז על פי פשט, אז יש לנו בתהילים כמה וכמה פעמים, היה לנו גם בפרקים קודמים, שליופי המליצה מוסיפים את הסיומת הזו, את היוד בסוף. אבל יש בכל אופן, העניין האלשיך אומר בדרך הדרש, הוא אומר למה התווסף האות ה' ויוד כאן בסיום של המילה תגמולו היא ולא תגמולו. הוא אומר הרי יש מאמר, חז"ל אומרים, שבה' נברא העולם הזה. וביוד נברא העולם הבא. אומר דוד המלך, כל התגמולים שנתת לי בעולם הזה, שנברא בה', וכל התגמולים ששמורים לי לעולם הבא, שנברא ביוד. אז כל תגמולו היא, כל התגמול שהוא בה' וביוד, דהיינו, כל התגמולים בעולם הזה ובעולם הבא, עליי, אני חייב הכל להשיב לך, לא יודע מה להשיב לך. פסוק י' ג' כוס ישועות אשא, ובשם אדוני יקרא. בפשט של הפסוק הזה יש כמה אופנים. יש אופן אחד, כוס מלשון חלק. כמו שנאמר, השם מנת חלקי וחוסי. חלק. חלק, דהיינו, חלק של הישועות שקיבלתי, אז אני אשא, אני אדגיש אותם, ואני אשבח את הקדוש ברוך הוא עליהם. יש המפרשים שפשטו שדוד המלך אומר אני אעשה משתה בשמחה, אני אעשה התוועדות גדולה. בהתוועדות הזה, במשתה הזה, אני אביא כוס, תהיה כוס גדולה, ואני ארים כוס, ובעת הרמת הכוס, כוס ישועות עשר, אני אשבח את הקדוש ברוך הוא בשם השם יקרא. ויש אופן שלישי המפרשים, שהכוונה היא שדוד המלך אומר, אני אביא קורבן תודה, כמו שממשיך בהמשך הפסוקים, נאמר שהוא יביא קורבנות, יביא קורבן תודה. וכשהם מביאים קורבן תודה, יש נסחים, צריך לנסח על המזבח, יין. אז אומר, כוס ישועות עשה, אני אביא את הנסחים שצריך להביא בעת הקרבת הקורבנות, ואז בשם השם אקרא. וביור פנימי על זה יש, הרבי הקודם, הרבי הריאץ אומר, שהכוס של דוד המלך זה ספר התהילים. ספר התהילים של דוד המלך זה הכוס של דוד המלך, והכוס הזה, הספר התהילים שאנחנו אומרים של דוד המלך, יש לו עשה וישועות, דהיינו. הכוס מגביה את האדם מאוד מאוד, וממשיך לו ישועות בכל מה שהוא צריך. אז הכוס ישועות עשה. זה כוס שמביא לך ישועות וגם מרומם אותך. מה הכוונה מרומם אותך? מצוין במקום מסוים, יש הרי הלכה שאומרת, שאדם מחזיק כוס של ברכה, את ברכת המזון וכדומה, אז כתוב שכוס צריך להיות מוגבה מעל השולחן לפחות טפח. יש ביטוי חסידי שאומר שאדם שקצת, הקדוש ברוך הוא מרומם אותו מטבע העולם, אז זה נקרא, הוא טפח אחד מעל הארץ, יש כזה ביטוי. אז כוס ישועות עשה ספר תהילים מרומם את האדם טפח מעל הקרקע. דהיינו, מרומם אותך באופן שטבע העולם לא יבלבל אותך ולא ישפיע אותך, וישפיע עליך. התהילים מרומם אותך שגם אם צריך הנהגה של ישועות שלמעלה מהטבע, גם את זה אתה מקבל. ומה הופך את האדם לכוס? כוס זה כלי. מה הפך אותך לכלי קיבול? אז יש לשון שכלי ריקן מחזיק. כלי מלא אינו מחזיק. כדי שאתה תהיה כוס, כמו שנאמר שכוס הולך על עם ישראל, כנסת ישראל נקראים כוס. כדי שאתה תהיה כוס, אתה צריך להיות כלי ריקן, אתה צריך להיות בביטול הקדוש ברוך הוא. אתה תהיה כוס, אתה תהיה כלי לקבל את כל הישועות, את כל ההשפעות. אז הכל משתלב יחד, זה גם כוס כפשוטו להגיד לחיים בהתוועדות, וגם כוס לומר ספר תהילים, וגם כוס שמביא לך את הכלי, את הבטל הקדוש ברוך הוא. השילוב של הכל ביחד זה כוס ישועות עשר בשם השם יקרא. פסוק י' ד' פסוק י' ד' יהיה לנו במזמור הזה פעמיים, מילה במילה, גם בי' ד' וגם בי' ח', זה אותו פסוק בדיוק. פסוק י' ד' אומר, נדרי לאדוני השלם, נגדן נא לכל עמו. קודם כל, פירוש המילה, נתחיל מהסוף, פירוש המילה נא זה מלשון אתה, עכשיו, נא זה עכשיו. דוד המלך אומר, כאילו המילה נא מחוברת למילה השלם. דיינו, הוא אומר, אני את הנדרים שאני נדרתי, שאני הייתי בגלות ונדדתי, נדרתי בליבי שביום שאני חוזר למנוחה ולנחלה, אני מביא קורבנות. אז הוא אומר, נדרי להשם, אשלם נא. את הנדרים שאני נדרתי להשם, אני אשלם אותו עכשיו. המילה נא מחוברת, למרות שהיא כתובה אחרי המילה נגדה, אבל היא מחוברת מבחינת ההבנה למילה אשלם. ואיפה אני אשלם את הנדרים שאני התחייבתי? נגדה לכל עמו. מול כולם. היינו בנוכחות קהל רב. אני בנוכחות קהל רב, יביע את ההודיה להשם בצורה רחבה מאוד. מה ראיתי שגרם לי? מה גרם לי שראיתי, הוא אומר, שלכן אני כל כך מודה לקדוש ברוך הוא מאוד הרבה. אז הוא אומר בפסוק תתוו, יקר בעיני אדוני המבטל לחסידיו. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא הראה לי שקשה בעיניו, יקר מלשון קושי, קשה בעיניו שחסידיו, חסידיו הוא מתכוון על עצמו, קשה בעיניו שחסידיו ימותו לפני זמנם. לכן הקדוש ברוך הוא עשה לי ניסים והציל אותי מכל הדברים שהיו לי בדרך. ובגלל הניסים הללו, אז אני נדרתי נדרים ואני אשלם אותם עכשיו. יש כאן פירוש פנימי, במובן שלא יקר במובן שקשה, אלא במובן הפשוט, יקר, כמה זה יקר. ומבטא, לא מלשון מוות, חלילה, הפך החיים, אלא בכל פעם שחסיד עושה מה שנקרא בשפה החסידית התקפיה, מכופף את עצמו ומתגבר על כל מיני פיתויים שיש לו, ועושה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה ממנו, אז אתה חדעת כמה הפעולה הזו, כמה יקרה בעיני השם. כזו הוא מייקר, כי כשאדם כופה את עצמו, זה דבר חידוש גדול, שהוא מצליח לכפות את התאוות שלו, והחידוש הזה, כמו נאמר, הוא כמו כציפור המדברת, כמו שטוקי מדבר, כולם נהנים, כי זה לא שגרתי שאוף ידבר, אז ככה כשיהודי כופה את עצמו נגד תאוותיו, זה יקר בעיני השם, הכזו הוא מאוד מאוד מייקר אותו, למרות שכתוב המבטא לחסידה ולשון מוות, יש ביטוי שכתוב בגמרא, והרבי יצמח צדק קישר את זה בעניין הזה, הגמרא אומרת, מה ליקט לקולה, מה ליקט לפלגה, מה זה משנה אם הוא מת ב-100%, או שהוא מת ב-50%, או שהוא מת ב-10%. ואת כל דבר קטן שאדם כופה את עצמו, אז ב-10% האלה, או בכמה אחוז שהוא כפה את עצמו, זה המוות של התאווה הזו, אז כמה יקר הדבר בעיני השם. פסוק ט' זין. ענה אדוני, כי אני עבדך. אני עבדך בין עמתך. פיתחת למוסרי. היינו, דוד המלך מביע כאן תודה לקדוש ברוך. הוא אומר, אני מודה לך על החסד הגדול שעשית איתי. ולמה עשית איתי חסד? לא כי מגיע לי, אלא כי אני עבדך. כי אני התבטלתי אליך. על הביטול שהתבטלתי אליך, עשית לי חסד. ואיזה רמת ביטול, איזה רמת קנייה, אומר דוד המלך, יש לי, אני עבדך בין עמתך. דהיינו, אני כבר מקטנות חונכתי בבית שכבר אמא שלי הייתה עמתך בתהילה אליך. דהיינו, לא, זה לא בא אליי באיזשהו אמצע החיים, התחלטתי להתבטל אליך. אני עבדך בין עמתך, דהיינו, אני כבר מגיל אפס, יצאתי כבר מבית הנימי, אני עבד ובטל אליך. ולכן, בזכות זה, פיתחת למוסריי. הורדתי את כל המוסרות, את כל הקשרים, את כל המציקים, את כל הבעיות שהיו לי, פיתחת, עדיין הורדת ממני את הכל, בזכות זה, כי אני עבדך. יש ביטוי מעניין שאמר, השפת אמת, אמר שהכל תלוי, אפשר לפעול את הכל על ידי אנא השם. על ידי אנא השם אפשר לבטל את הכל. החסידים שלא חשבו שהכוונה היא לאנא השם הושיענה. אתה תתפלל לאנא השם הושיענה, בזה אתה תבטל את הכל. ואז הוא אומר, לא, הכוונה היא אנא השם כי אני עבדך. אתה רוצה לפעול, תבטל את עצמך קצת. זה שאתה תצעק אנא השם הושיענה, זה עדיין לא מספיק. אם זה יהיה אנא השם כי אני עבדך, אז זה פועל את כל הישועות בעזרת השם. פסוק י"ז, לך אצבח זבח תודה ובשם אדוני אקרא. היינו, כמו שאמר קודם, כל הקורבנות שאני התחייבתי, כל הבעת התודה שאני התחייבתי, אני אביא אותם אליך, ובשם השם אקרא אני אעשה את זה בפרסום הכי גדול. פסוק י"ח חוזר עוד הפעם על פסוק י"ד, אותו דבר, מילה במילה. נדרי לאדוני השלם, נגדה נע לכל עמוד. היינו, אני עכשיו ישלם את הנדרים. למה זה כופל עוד הפעם בדיוק את אותו פסוק? אז יש מפרשים שאומרים שהפסוק הזה הוא כהקדמה לפסוק הבא. בא ואומר, את הנדרים האלה שאני התחייבתי, שאני אביא עכשיו נגד כל עמו, איפה אני אביא אותם? אומר הפסוק יוצא את הסיום, בחצרות בית אדוני. בתוככי ירושלים, הללויה. אני אביא את זה בבית השם. שם נמצא ארון הברית, שם נמצא את השכינה. זה נמצא בתוך ירושלים. שם אני אביא את הקורבנות. ואז הוא פונה ואומר, אתם כולכם הללו, אתם כולכם תהללו את הקדוש ברוך הוא ביחד איתי, תשמחו איתו ביחד איתי. יש מפרשים שאומרים שהפסוק הזה זה קריאה לאותם יהודים שנמצאים בחצרות בית השם. הוא אומר, אני הרי רוצה להביע תודה להשם, אני רוצה לעשות את זה בקהל רב. אז אני פונה לאלו שנמצאים בחצרות בית השם, אני אומר להם, הללו, בואו תשתתפו איתי ביחד בהילול והשבח והודיה לקדוש ברוך הוא על החסד הגדול שהוא עשה. שאנחנו מבינים למה המזמור הזה נכלל בין המזמורים של התהילים, של ההלל, זה הביטויים של ההלל, הקדוש ברוך הוא, על השבח והודיה שיהודי חווה בחיים שלו.